לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, יוד ח' באב תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. סערת חוק הלאום מביאה את ראש הממשלה לקיים סדרת מפגשים ודיונים עם בחירי העדה הדרוזית, שרבים מהם חשים פגועים מנוסח החוק. בפגישה שקיים אתמול ראש הממשלה עם הבחירים הדרוזים ועם השר איוב קרא בן העדה, היה שותף גם שר התיירות, השר יריב לוין. הוא יהיה איתנו והתייחס למשבר עם בני העדה ולכמה שאלות שעולות מאופן התנהלותה של הממשלה בסוגיה הזו. יהיה איתנו גם סגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. אנחנו נשוחח איתו על סוגיית ההבטחה ביישובי יהודה ושומרון בעקבות הרצח של יותם עובדיה, זה השם יקום דמו, ביישוב אדם, ועל סוגיית הסיכוי להסלמה ביטחונית ברצועת עזה נוכח ירי הצלפים של הימים האחרונים. מחר יתקיים דיון מכריע בבג"ץ בשאלה האם לחייב את מפלגת אגודת ישראל החרדית לשנות סעיף בתקנון מכוח השינוי הזה לאפשר את שילובן של נשים כמועמדות ברשימת המפלגה לכנסת. תהיה איתנו כאן אסתי שושן, היא מייסדת ומנכ"לית משותפת בנבחרות, הארגון החרדי פמיניסטי שהקמפיין שלו הוביל בסופו של יום לעתירה. אנחנו נדבר איתה גם על העתירה הזו וגם על הסיכוי לחולל שינוי דרמטי במבנה המפלגות החרדיות בישראל. הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה נגד ראש עיריית רמת גן, מנגד המשטרה ממליצה להעמיד לדין את סגן ראש עיריית ירושלים, נראה שהזירה המוניציפלית גואשת והבחירות בהחלט בפתח, אבל איך מתמודדת המערכת המשפטית והאכיפתית עם החשש לחיסולי חשבונות הדדיים, אולי הפללת מועמדים לקראת הבחירות המתקרבות? יהיה איתנו כאן עורך הדין ארז אבואב, הוא מומחה בתחום הצווארון הלבן, הוא מייצג גם נבחרי ציבור, והוא קורא לפרקליטות לפעול לקבלת החלטות ביחס לכל נבחרי הציבור והמועמדים ברשויות המקומיות שעניינם מצוי בחקירה. אנחנו נדבר איתו, הוא יסביר את הדרישה הזו שלו לעומת המצב הקיים. וביישוב צפיים שבשומרון התקיים היום ערב מיוחד, תכליתו מציאת תרומת כליה עבור רחל רוחלה לוי, בת ה-67, תושבת כפר סבא. מצב כליותיה חמור מאוד, 4% ספיקה, זה הכל, זה מה שנשאר לה. אנחנו נשמע כאן את סיפורה. וגם נביא בפניכם את סיפורה של יוזמה חביבה, מאחוריה עומדים רועי גליק, תושב כוכב השחר, בן 15, וחברו אשר כהן, גם הוא בן 15. גולת הכותרת של היוזמה הזו היא התגייסות של בני נוער להשלמת מנייני תפילה בבתי כנסת שאוכלוסייתם מבוגרת ומדלדלת. היעד הוא חיבור גילאים שונים ואוכלוסיות שונות לתפילה וחברותה משותפות. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סערת חוק הלאום הביאה את ראש הממשלה לקיים סדרת מפגשים ודיונים עם בחירי העדה הדרוזית, שרבים מהם חשים פגועים מנוסח החוק. בפגישה שקיים אתמול ראש הממשלה עם הבחירים הדרוזים ועם השר איוב קרא, היה שותף גם שר התיירות, השר יריב לוין. שלום לך.
שלום רב.
איפה טעינו?
אני לא חושב שטעינו, להפך, אני חושב שכל אלה שטעם חקיקת חוק הלאום דיברו על כך שהחוק הוא חסר משמעות ואין לו ערך, היום רואים את העוצמה של החוק הזה, את החשיבות שלו, את העובדה שהוא סוף סוף הציף מחדש את שאלות היסוד של עצם קיומנו כאן, ומאלץ את כל אלה, בעיקר בשמאל, שניסו לטשטש את הזהות של המדינה הזו כמדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית, מאבץ אותם לחשוף בעצם את פרצופם האמיתי.
טוב, זה אולי שייך לזוהר בעלול ולאנשים מהגזרה הזאת, אבל בכל זאת, אין מה לעשות, קצינים בצהל, אנשים נכבדים, שבאמת קשרו את גורלם עם העם היהודי כבר למעלה מ-70 שנה, הם מרגישים פגועים. אולי הם מוסתים, ואולי השמאל נושא עליהם קופה, אבל הם מרגישים פגועים.
החוק הזה לא פוגע בשום צורה, לא במעמדה של העדה הדרוזית ולא במעמדם של בני העדה הזו ולא בזכויות שלהם ביותם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא ברור לחלוטין. יחד עם זאת, אני בהחלט ער לתחושות הקשות האלה, ולמרות שהן אינן מוצדקות לגופו של החוק, הן בהחלט מחייבות אותנו לעשות צעדים ולהגיע לאיזשהו פתרון שייתן תחושה אחרת לציבור הכל כך חשוב הזה. בכלל אני חושב שהתחושות האלה של הציבור הדרוזי מקורן לאו דווקא בחוק הלאום, אלא הן תוצאה של תסכול מתמשך של הרבה מאוד שנים על כך שמי שתורם כל כך הרבה למדינה איננו מקבל את מה שמגיע לו. זה לא סוד שאני כאשר הייתי חבר כנסת בשתי הקדנציות הקודמות העברתי לא מעט חוקים שנגעו לעניינים שונים של העדה הדרוזית וניסו לתת פתרונות לבעיות היומיומיות הקשות שהיא מתמודדת איתן, ומהבחינה הזאת אני חושב שנוצא לנו כאן הזדמנות לעשות דבר שהיה צריך לעשות אותו ממילא, והוא לתת באמת מענה מערכתי עמוק לבעיות האלה, בראשן אגב שתי בעיות גדולות, אחת בעיית הדיור והשנייה בעיה של תעסוקת נשים. כאשר לצד העניין הזה אני בהחלט חושב שצריך למצוא את הדרך, לא בחוק הלאום, אבל במסגרת חקיקתית אחרת, גם לקבוע ברמה הצהרתית את המעמד המיוחד שיש לעדה הדרוזית, שאף אחד איננו חולק עליו ושבהחלט מגיע לה.
זה אומר גם צ'רקסים מן הסתם, למרות שהם יותר, אוכלוסייה יותר מצומצמת.
כן, תראה, אני חושב עניין הוא בעיקרו מתמקד סביב העדה הדרוזית, שבכל אופן הגודל שלה והמשמעות שלה הם בוודאי רבים. אנחנו גם מכבדים מאוד את בני העדה הצ'רקסית, בהחלט גם רואים בהם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ומעריכים גם את התרומה שלהם. ובהיבט הזה בכלל אני חושב שזה הזמן שאנחנו ניתן למי שתורם למדינה את מה שמגיע לו, גם לאותם משרתים מקרב עדות המיעוטים האחרות. אני חושב שמגיע יחס הרבה יותר משמעותי ממה שמתקבל עד היום, והמציאות הזו, ואגב את זה אני מסביר גם לנציגים הדרוזים, שדווקא הכללת המילה שוויון הייתה מקפחת אותם עוד יותר, משום שלצערנו השוויון הזה מפורש על ידי בית המשפט העליון כמקנה זכויות לאלה שאינם תורמים, אינם שותפים, אינם עושים, הרבה פעמים על חשבון אלה שכן עושים וכן שותפים, ואת המצב האבסורדי הזה אני לא חושב שמישהו רוצה בו.
זאת אומרת, דווקא השוויון יכול היה לפגוע. התחושה שלך בסוף המפגש הזה הייתה שמה? הם ככה נחה קצת דעתם, או ש... כי שמענו בכל זאת עדיין שערה ברחוב הדרוזי לאחר המפגש.
אני לא חושב שנחה דעתם, אני חושב שיש רצון אמיתי להגיע לפתרון, אני חושב שאפשר להגיע לפתרון כזה, הוא בוודאי אגב לא יספיע את רצונם של חלק מהאנשים בעדה הדרוזית, שממניעים פוליטיים רוצים לייצר עימות ולייצר הקצנה בעניין הזה, אבל אני חושב שלרוב המוחלט של בני העדה בהחלט מבקשים פשוט לקבל את מה שמגיע להם. נדמה לי בקשה הכי לגיטימית שיכולה להיות, ואם אנחנו נשכיל למצוא פתרון בכיוון הזה, אני חושב שאנחנו נגיע לתוצאה שהיא לא רק תהיה טובה ונכונה שכולם יכולים לחיות איתה, אלא בעיניי גם אולי תהיה מנוף לתקן עוול שנמשך כבר הרבה שנים.
כשאתה ישבת איתם אתמול וכשישבת איתם במפגשים קודמים, יש איזושהי נקודה שאפשר לשים עליה את האצבע? אולי הם מוסתים, כמו שאמרנו, ואולי הם פשוט טעו באיזושהי הבנה או משהו, אבל בכל מקרה, משהו שהם שמים עליו את האצבע ואומרים, המשפט הזה הוא הבעייתי מבחינתנו. אם הוא לא היה, הכל היה הרבה יותר טוב.
אמרתי קודם, הבעיה היא בעיה הרבה יותר עמוקה מאשר חוק הלאום עצמו. הבעיה היא במשך הרבה מאוד שנים, בני העדה אינם מקבלים את מה שמגיע להם.
אבל עד שלא בא חוק הלאום, הם לא זעקו.
קודם כל הם זעקו לא פעם, היו לא מעט הפגנות. צריך גם לזכור שהממשלה הזו בפעם הראשונה העבירה תוכנית חומש של 2 מיליארד שקל, משמעותית מאוד, שסייעה מאוד ליישובים הדרוזים, וטוב שהדבר הזה נעשה. וצריך לזכור שהתוכנית הזאת נתנה מענים טובים, בעיקר למצוקה גדולה שהייתה ברשויות המקומיות עצמן. היא לא נתנה מענה לשתי בעיות היסוד שיש היום בעדה, כפי שהזכרתי קודם, גם הבעיה של תעסוקת נשים וגם הבעיה של הדיור. ואני חושב שהאירוע הזה של חוק הלאום בפני עצמו לא היה נראה כך אלמלא הוא בא לקר של תסכול עמוק משנים ארוכות של היעדר פתרון לבעיות האלה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נשכיל לפתור את הבעיות האלה, לא בגלל שערת הלאום, אלא בגלל שבאמת ראוי ונכון לפתור אותה.
ואני שואל אותך, האם לא נכון היה קודם לפגוש את נציגי העדה, אולי רק אחר כך לחתור להשלמת החקיקה? כי אנשים אומרים, אמנם מבקרי הממשלה הם האנשים האלה מתויגים, אבל הם אומרים שהדבר הזה נעשה בפזיזות. אולי באמת הצבא של ראש הממשלה כיעד, עד סוף המושב, יש את חוק הלאום בחקיקה, אולי זה היה קצת לוחץ מדי, היה קודם כל צריך לפגוש את מי שעלול להיפגע ורק אחר כך להתקדם.
זה באמת מגוחך. חוק הלאום הוא אחד החוקים שנדונו באופן הכי מעמיק ובמשך פרק הזמן הארוך ביותר מכלל החקיקה שישנה בכנסת. אני רוצה לזכור שהצעת החוק הזו הוצעה כבר לפני כמה קדנציות, עברה הרבה מאוד גלגולים, נדונה גם בכנסת הזאת לאורך זמן ממושך, ובהחלט עברה גם הרבה מאוד שינויים, כך שבעניין הזה בוודאי הטענה הזו ששמעתי כאילו החוק הזה נחקק באיזשהו הליך מהיר, היא בדיוק הפוכה מהמציאות, והייתי אומר יותר מזה, הלוואי שבחקיקת יסוד אחרת היו נוהגים באותה רצינות ובפרקי הזמן שאנחנו נהגנו בחוק הזה. מעבר לזה אני מוכרח לומר עוד דבר, אני קיימתי הרבה מאוד שיחות עם חברי הכנסת הדרוזים לאורך כל תקופת הכנת החוק, וכמוני עשה גם חבר הכנסת אבי דיכטר שיזם את הצעת החוק, ובשיחות האלה הועלו כל מיני נושאים והועלו טענות כאלה ואחרות וניסינו לתת פתרונות. אחד הדברים אגב שעשינו היה, הוא לא נזכר כמעט בשום מקום, אבל כדאי להזכיר אותו, אנחנו העברנו חוק שקבע בפעם הראשונה יום מיוחד לעדה הדרוזית כדי לתת לה באמת איזשהו מעמד שונה ולקבע את הערכה שהיא יעלו. חוק שעבר בקריאה ראשונה בסמוך להעברת חוק הלאום, שאמור היה להסתיים בקריאה שנייה ושלישית ביחד עם חוק הלאום. בסופו של עניין החוק הזה חקיקתו שלמה עוד אפילו טרם חקיקת חוק הלאום, משום שלא היה ברור אם נכן את חוק הלאום להצליח להשלים. כך שלא רק שהייתה התעברות והיא הייתה ממושכת ונמשכה באמת לאורך תקופה ארוכה מאוד, אלא שכתוצאה מההתעברות הזו גם עבר חוק בכנסת שנתן הכרה מיוחדת לעדה הדרוזית. אני מסכים שהחוק הזה הוא לא מספיק, אני כפי שאמרתי קודם חושב שצריך לעשות הרבה יותר ולתת גם פתרונות לא רק דקלרטיביים אלא גם מעשיים, אבל הטענה כאילו לא היה שיתוף של נציגי העדה או שאפשר היה לעשות את הדברים בדרך אחרת, אין לה שום בסיס.
יש לכם איזושהי תחושה שהשר איוב קרא נמצא אולי תחת איזשהו איום ממשי ולא רק מחאות שמקובלות, אין מה לעשות, אתם אנשי ציבור, אתם צריכים להתרגל למחאות, אולי הנימה היא קצת יותר חריפה ממה שהתרגלנו?
האחריות להבטחת אישים היא בוודאי לא נמצאת אצלי, ואני בטח לא יודע להעריך את המצב בנושא הזה, אבל אני בהחלט יכול לומר בעניינו של חברי השר איוב קרא, אני חושב שהוא גילה בעניין הזה אומץ לב, עמידה באמת נחושה ואיתנה סביב עקרונות אגב שהוא עומד מאחוריהן לאורך כל השנים, זה לא שהם עקרונות חדשים מבחינתו, אני חושב שהוא ראוי לגיבוי גדול מאיתנו, ואני חושב שבסופו של עניין יש הרבה יותר אנשים בציבור הדרוזי שמסכים. מסכימים איתו, אלא שכולם לצערי לא מספיק נשמע, ואני מאוד מאוד מקווה שהפתרונות שאנחנו נביא באמת יאפשרו לסיים את העניין, וצריך לזכור בסוף דבר אחד, את הבעיות אנחנו נפתור, אבל אנחנו עשינו כאן מהלך היסטורי, מהלך עצום, עם חשיבות אדירה, שמנו בעצם סכר גדול בפני התהליך המתמשך של כרסום בזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, תהליך ששופטי בגץ מובילים אותו כבר שנים, ובהיבט הזה אני חושב שאנחנו יכולים לברך על דבר שבעוד שנים יסתכלו עליו אחורה ויראו אותו כנקודת מפנה וכנקודת ציון מאוד מאוד משמעותית.
ממש לסיום אני רוצה עדיין לחזור לנושא הזה של 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 הדרוזים ולומר ולשאול האם להערכתך הם מוסתים פוליטית.
לא, אני לא הייתי אומר אמירה כזו, משום שאני חושב שהיא מזלזלת בציבור. אני באמת רואה ומבין שישנן תחושות כאלה, למרות שכפי שאמרתי, הן תחושות לא מוצדקות. עכשיו, זה ברור שכמו בכל אירוע מהסוג הזה, בין אם הוא בקרב העדה הדרוזית או בקרב כל ציבור אחר, יש תמיד מי שמנסה לתפוס טרמפ פוליטי, יש מי שמנסים למשוך להקצנה, אבל בסופו של עניין, אם אנחנו נשכיל להגיע לפתרון שעונה באמת לבעיות שמטרידות את הציבור הזה, אותם שוליים קיצוניים ישובו וידחקו לשוליים, ואנחנו נוכל להתגבר על העניין.
וזה יקרה תוך?
אני מקווה שכמה שיותר מהר.
ימים, שבועות?
תראה, אנחנו עובדים על העניין הזה במלוא העוצמה ובמלוא המהירות. הוא עניין מורכב, הוא גם מצריך עם הסכמה מלאה, לפחות לייצר איזשהו בסיס של הסכמה רחב ככל הניתן. ואני מציע שנמשיך לעבוד, לא נתנבא ולא נציב לעצמנו לוחות זמנים שאחר כך יתבררו כלא ריאליים, אבל הכוונה היא לנסות לסיים את זה כמה שיותר מהר.
שר התיירות, השר יריב לוין, אני מאוד מאוד מודה לך. יום טוב, תודה.
תודה רבה.
כל טוב.
נהי טוב.
שלום, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מספר סוגיות ביטחוניות על שולחננו, ואנחנו נרצה בראש ובראשונה לעסוק ביהודה ושומרון, בעקבות הפיגוע הרצחני ביישוב אדם שבבנימין, הפיגוע שבו נרצח יותם עובדיה, השם יקום דמו, והקלות הבלתי נסבלת שבה דילג מחבל צעיר מעל הגדר של היישוב, שוב מתעוררת הסוגיה של הגנת היישובים, ואני שואל אותך, סגן השר, עד כמה אפשר לומר לתושבים בכלל ביישובים, אולי ביישוב אדם בפרט, אולי בגלל המיקום שלו קרוב כל כך לרמלה ואלבירה, לומר לתושבים שהם חיים בביטחון?
תראה, יש תוכנית רחבה ששר הביטחון אישר אותה, תוכנית שנקראת קשת יונתן, תוכנית שעוסקת במיגון יהודה ושומרון, מיגון היישובים, מיגון הדרכים אל היישובים, ומעטפת יותר רחבה שנותנת הגנה, באמת הגנה, הייתי אומר הגנה אקטיבית, גם על ידי איתור וניתור כל מיני תשדורות בפייסבוק, העלאת פוסטים ועוד דברים נוספים. עכשיו, התוכנית הזאת היא תוכנית באמת, היא תוכנית מקפת וגדולה, לצערנו היא גם עולה הרבה מאוד כסף. אנחנו כרגע מוכנים את השירות לשאת את המדרגה הראשונה, שאני מקווה מאוד שימצא לה התקציב כבר בזמן הקרוב.
עכשיו, באיזה סדרי גודל מדובר מבחינה
תקציבית? התוכנית עצמה היא כמה מיליארדים. אנחנו מדברים על המדרגה הראשונה שבסביבות 250 מיליון שקל, שאני מקווה מאוד שימצא לה התקציב הראוי, כי באמת נותנת את הגנה, הייתי אומר, הראשונית הטובה סביב כל היישובים. עכשיו, זה, אני אומר, תוכנית כללית לגבי כלל היישובים ביהודה ושומרון. מעבר לכך, אנחנו כרגע בוחנים באופן ספציפי לגבי היישוב אדם, יכול להיות שנמצא דרך לסייע, לתת פתרון הגנתי לאזור ממנו הגיע המחבל. צריך להבין שהיישוב אדם, הרי בחלקו הוא סמוך ליישוב חיזמה, שזה, שכלפי היישוב חיזמה באמת יש שם גדר, גדר אינדיקטיבי, דיינו גדר ש, שמי שנוגע בה, יש בה נותנת אינדיקציה וכו'. באזור ממנו הגיע המחבל, שם הגדר היא גדר, כפי שמכונה בצהל, גדר טיפשה, שאיננה נותנת שום אינדיקציה, שום סימן, האם מישהו חוצה אותה או לא. אנחנו בוחנים כרגע אפשרות לתת פתרון לאזור הזה, כדי שלא יהיה מצב שבו יהיה ניתן לחדור משם לתוך היישוב. אגב, אני אומר פה בסוגריים, צריך לדעת שבאזור הזה יש מאהל בדואי, שהבדואים עצמם, כשהם ראו את המחבל, הם רצפו אחריו, הם רצו למנוע ממנו את החדירה ליישוב, לצערנו, רק קצת מאוחר מדי, אבל הם גם הם הבינו שיש פה סכנה, והם לא רצו שהפיגוע הזה כמובן יצא לפועל, כי זה מעמיד גם את המציאות שלהם בסכנה מול ההתיישבות ביהודה ושומרון.
אתה אומר דווקא הבדואים פה התנהלו בצורה נכונה?
בצורה, הייתי אומר, כן, בצורה אחראית, בהחלט, בצורה אחראית, כן. ולצערנו הם לא יצירו, אבל הם הבינו את המשמעות של מציאות שבה מחבל נכנס ליישוב, ולכן הם ניסו למנוע את הכניסה שלו, אפילו רצפו אחריו, אבל הוא כבר נכנס פנימה.
עכשיו, אני רוצה לשאול, לגבי אותה תוכנית שאנחנו מדברים עליה, קשת יונתן, הדבר הזה דובר לפני די הרבה זמן, ומשהו התקדם? זאת אומרת, איפה זה נתקע? לכאורה, יש תוכנית, ישנה בעיה, הבעיה הזאת היא כרוכה בסכנת חיים של תושבים. למה העניין הזה בכל זאת תקוע? נכון, תקציב גדול, אבל בכל זאת זה נשמע כאילו העניין רק תקוע בניירת ובמגירות.
לא, בניירת, כפי שאמרתי, הייתה פה עבודה סדורה שנעשתה על ידי פיקוד מרכז, יחד עם משרד הביטחון. התוכנית הוצגה לשר הביטחון לפני מספר חודשים, ושר הביטחון אישר את התוכנית והורה לקדם אותה. כרגע אנחנו מקדמים אותה באיטיות, כי כפי שאמרתי, זה דורש תקציב גדול, אבל חלקים ממנה ממומשים. ומתבטאים באיטיות ובסבלנות, אבל חלקים מהתוכנית מתבטאים. אני מקווה מאוד שאפשר יהיה לממש את כל החלקים שלה, כמובן זה לא יעשה ביום אחד, זה ייקח זמן.
עכשיו נעבור רגע למה שקורה בדרום. הצמרת הביטחונית מקיימת התייעצויות יומיומיות לגבי מה שמתרחש ברצועת עזה, והאפשרות כמובן להסלמה נוספת שם. אתמול נלכד משט של פעילי שמאל על ידי חיל הים, משט שרצה לפרוץ את המצור הנורא שאנחנו מטילים על הרצועה. אנחנו זוכרים בסך הכל לפני מספר ימים ירי צלפים גבה לפני קצת יותר משבוע את חייו של סמל ראשון אביב לוי, השם יקום דמו, וימים לאחר מכן נפצע שם גם קצין צהל מירי צלפים. לאן הזירה הזאת הולכת להערכתך?
אנחנו, תראה, קודם כל צריך לדעת שלאט לאט, בלי שאנו מספיק שמנו לב לכך, העולם מתחיל להתייחס לעזה בצורה שונה. אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה ביחס של מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון. גם הוא, כמו לצערנו רוב שליחי האום ושליחי האיחוד האירופאי, לפני שמגיעים לישראל, הם אצלם ברור שמי שהצד הרע זה הישראלים, מדינת ישראל, והצד הטוב זה הפלסטינאים המסכנים. בתקופה שבה הוא נמצא, בוודאי ובוודאי בחודשים האחרונים, התברר לו ומתברר לעולם כולו שהמצב הוא שונה לגמרי. הנשיא טראמפ ועוד מדינות אחרות בעולם היו מוכנים להשקיע כספים רבים כדי לשקם את הכלכלה של עזה, כדי לייצר מקומות עבודה, כדי להביא לידי שיפור התשתיות בעזה, מים, חשמל, גז, מציאות שבה בלתי נסבלת, מי יכול להבין שב-2018 יש רק 3-4 שעות חשמל ביום. אבל התברר להם שמי שמונע את כל הסיוע הכלכלי הזה, את השיקום של רצועת עזה, זה חמאס. חמאס רוצה לקבל את הכסף אליו, רוצה לקחת את הכסף הזה, להשקיע אותו בתשתיות טרור, בבנייה של מנהרות חודרות, ברכישה של טילים ורקטות ועוד אמצעי לחימה אחרים, רק כדי לפגוע במדינת ישראל. צריך לדעת שרק כל המבצעים של צעדות השיבה, שכמובן התחילו ב3.5 חודשים האחרונים ולא הצליחו, חמאס השקיע בהם קרוב ל-45 מיליון דולר. במקום זה, במקום להשקיע בתעסוקה, בכלכלה, תראה במה הוא השקיע את הכסף שלו, ולא יצא מזה שום דבר. אז דבר אחד אנחנו כבר מרוויחים, שאני חושב שהעולם מתחיל להסתכל אחרת על מה שקורה בעזה. אפשר לראות זה גם מתחיל להיות 70 בדפוסים של קבלת ההחלטות באום. ואני צופה לעתיד שהעולם יתחיל להתנער ממה שקורה בעזה בצורה הרבה יותר גלויה, כי יש כאן רצון של המעצמות ושל האום לנסות לקדם ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה, ומי שמונע את זה זה רק אנשי החמאס.
מבחינה הסברתית, מצבנו יותר טוב מבעבר, אבל מבצעית.
נכון. עכשיו תראה, לגבי המצב הביטחוני, בוא נזכור שבמבט הכולל, הכוונה של החמאס לייצר מציאות שבה עשרות אלפי אנשים יצעדו מעזה לכיוון גדר הגבול, יחצו אותה, ייכנסו לתוך יישובים ישראלים, ברוך השם, הכוונה הזאת סוכלה. צהל מנע אפילו פלסטיני אחד, ערבי אחד מעזה, לא חצה את הגדר ולא נכנס לתוך יישוב ישראלי. במטרה הגדולה, צהל עמד והצליח בצורה בלתי רגילה. טוב, גם הטרור שהם התחילו בו, טרור העפיפונים, אז נכון שבתקופה הראשונה עדיין הטרור הזה היה מופעל על ידי ילדים ועוד דברים נוספים שצהל עדיין לא נכנס בצורה רצינית כדי למנוע את העפיפונים הללו, אבל אפשר לומר בשבועות האחרונים ועדיין מאז שהקבינט נתן אור ירוק והנחיה ברורה לצהל למנוע את העפת העפיפונים הללו, אנחנו יכולים לראות שהמספר העפיפונים פחת בצורה דרסטית. אם היה מדובר על עשרות ביום, אנחנו מדברים על מקרים בודדים בלבד, ואני מאמין שלאט לאט זה ילך ויסתיים. בסופו של דבר...
מכיוון שהזכרת הרב בן דהן את הנושא של העפיפונים, מה באמת גרם לירידה הזאת? זאת אומרת, אנחנו לא... שומעים על כניסה של כוחות, על ירי, על ילדים, שאז מזה חששו כל כך הרבה. מה כן הצליח לגרום לזה?
קודם כל יש ירי, צריך לדעת את זה. יש ירי, כי התברר, לפחות בתקופה האחרונה, שמי שעומד מאחורי הפת העפיפונים הללו, מי שבעצמו מעיף אותם, זה אנשים מבוגרים, זה לא ילדים. ולכן כיוון זה טרור ברור, צהל יורה על כל ניסיון כזה של עפת עפיפונים ויש נפגעים, לא סתם נפגעים אנשים ונהרגים מקרב אנשי החמאס בעזה. וכמובן תוסיף על זה את כל האיומים שצהל שולח דרך שליח האום ודרך עוד דרך מצרים ועוד גופים אחרים שמבהירים היטב לחמאס שעל כל פעולה שתעשה, כל פעולת טרור תעשה על ידו, צהל יגיב בחומרה רבה, וזאת הסיבה שהכמות ירדה באופן דרסטי. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים היא תיפסק לחלוטין, כי המסרים שאנחנו מעבירים לאנשי החמאס נקלטים שם סוף סוף.
ובאופן כללי, אתה, זאת אומרת, אתה מעריך שנאמר ככה, גל החשש ממערכה שמתקרבת, מערכה צבאית ממשית, הגל הזה ירד?
כן, אני מעריך שהגל הזה ירד. אני חושב שחמאס הבין שאם יהיה סיבוב נוסף, הוא ישלם מחיר כבד מאוד, שמעולם לא שילם עליו. הוא הבין היטב שפה מערכת הביטחון לא תוכל להבליג ולא תוכל לנהוג באופן מתון או לא באופן דרסטי, ולכן המסר הזה הועבר בצורה מאוד מאוד ברורה. אני מאמין שזה בהחלט השפיע מאוד על החמאס, לכן אנחנו יכולים לראות שהכיוון הוא כיוון רגיעה, יש חשש הולך ופוחת לעוד סיבוב נוסף, כמו שחשבנו לפני חודש-חודשיים.
אז באופן כללי אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת קצת יותר רגועים, גם מבחינת מעטפת ההבטחה באזור בנימין. אתה אומר, מתחילים לעשות את לבצע את הפעולה, גם אם אין את התקציב הכולל, במה שיש מתחילים לעבוד.
נכון, ואנחנו גם, כפי שאמרתי, אנחנו גם בוחנים נקודתית את היישוב אדם. אני מקווה שנמצא פתרון שהוא לא יקר מדי ונוכל לעמוד בו, למצוא פתרון מיידי ליישוב אדם.
ומנגד רגיעה בדרום, רגיעה יחסית. תודה רבה לך, סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה. שלום, שלום.
מחר יתקיים דיון מכריע בבגץ, השאלה האם ניתן או צריך או חייבים לחייב את מפלגת אגודת ישראל החרדית לשנות סעיף בתקנון של המפלגה, ובעקבות השינוי הזה אולי יתאפשר שילובן של נשים כמועמדות ברשימת המפלגה לכנסת. איתנו על קו הטלפון נמצאת מייסדת ומנכ"לית שותפה בארגון נבחרות, הארגון החרדי פמיניסטי, שהקמפיין שלו בעצם הוביל בסופו של יום לעתירה, שכמו שאמרנו, היא זו שתידון מחר בבגץ. אסתי שושן, שלום לך.
שלום לך.
קודם כל, לא מדובר פה על רצון להשתלב, סתם רצון להשתלב ברשימות חרדיות לכנסת, אלא מדובר באופן ממוקד בסעיף כתוב שמונע בעצם מנשים להתמודד.
נכון, שינוי הסעיף לא בהכרח אמור ליצור, לשנות את המציאות וליצור מציאות שבה אנשים תוכלנה להשתלב, אבל הוא בהחלט יכול להוות איזושהי אמירה ואיזשהו עניין שבו המדינה, לפחות המדינה שבה אנחנו חיות, תגיד שהדבר הזה הוא פסול והוא לא חוקי מעיקרו. הסעיף סעיף
את הלך
בתקנון אגודת ישראל.
מה כתוב שם?
הסעיף הזה אומר, הסעיף הזה אומר שאיש, כל איש יהודי מגיל 18 ומעלה יכול להצטרף לרשימת אגודת ישראל. יש סעיף נוסף שאומר שנשים מצטרפות לארגון שנקרא נשות אגודת ישראל, שזה בעצם משהו חסר משמעות, לא ידוע לי על איזושהי פעילות שנעשית שם. בכל אופן, זה לא משהו שהוא בשולחן קבלת ההחלטות, ואין לו שום משמעות אמיתית, רשמית, פוליטית מבחינת המנגנון.
וזה זה ממש בעצם, בעצם המילה הזאת, איש יהודי, היא בעצם מוציאה, מדירה את את הנשים.
בשילוב הסעיף הנוסף שאומר מהו מקומן של הנשים, אז בהחלט הסעיף הזה מדיר את מקומן של נשים.
עכשיו, יכול להיות שבאמת יש כאן הדרה, ועל פניו זה באמת נשמע ככה, אבל יכול להיות שיגידו לך, תשמעי, זאת אמונתנו, זאת תפיסתנו, ישנן מפלגות אחרות. האמונה שלנו היא כזאת שרק גברים יועדו למלחמת החרבות הפרלמנטרית. אנחנו רוצים לשמור את הנשים למשימות נעלות יותר ומעודנות יותר, ולכן אפשר, או שתקימו מפלגה, כמו שמן הסתם אומרים לכם לא מעט, או שאולי תפנו למפלגות אחרות. מה אתם רוצים? אנחנו, זאת תפיסתנו.
אני למען האמת, אגודת ישראל השיבה בכתבי תשובה מאוד מאוד ארוכים ומפורטים, שקראתי אותם בעיון רב וחיפשתי באמת את את התשובה הניצחת, איזשהו טיעון הלכתי, טיעון מחץ כזה שבאמת יענה על כל הדבר הזה, וטיעונים שמצאתי שם הם באמת בושה לאינטליגנציה ובכלל, בושה בכלל. היה שם למשל אחד הטיעונים שהופיעו בכתב התשובה שלהם, זה שכמו שלא מבקשים שילדים יהיה להם ייצוג פוליטי בכנסת, אז מה פתאום לנשים יהיה ייצוג כזה, וכל מיני סיבות מאוד מאוד, תשובות מאוד מאוד רדודות ומאוד לא מספקות. כל הנושא, אם היה פה עניין הלכתי, אני מניחה שלכתחילה גם לא היינו מצטרפות לדבר הזה. אני התייעצתי עם רבנים ואני כל הזמן בקשר גם עם פוסקי הלכה וגם עם רבנים בעניין הזה, ואני יודעת שאין פה עניין הלכתי.
אגב, הרבנים האלה, הרבנים האלה שאת מציינת אותם, את לא אומרת את שמם, הם שומרים על העמימות, גם הם חוששים, נכון?
נכון, נכון, גם הם חוששים, גם הם חוששים לשמם ולפרנסתם ולחייהם.
אבל בינך לבינם הם אומרים לך, אין שום בעיה, מדובר בסך הכל באיזושהי פטרונות שנלקחה על יד הגברים, ללא שום קשר להלכה?
הם לא אומרים שזו פטרונות שנלקחה על ידי הגברים, אומרים שאין בעיה הלכתית בדבר הזה. אפילו הייתה התבטאות מפורשת של הרב מזוז, שהוא בזמנו מפלגת יחד של אלי ישי רץ על הבחירות, אז באחד הראיונות שהוא נתן, הוא אמר במפורש, הוא אמר, אין פה, שאלו אותו על עניין של ייצוג נשים, הוא אמר, אין פה עניין הלכתי, אבל אני לא רוצה להיות הראשון שמחדש דבר כזה. כלומר, אני לא רוצה להיות זה שמשלם את המחיר האלקטורלי על החלטה הרת גורל שכזאת. ואני חושבת שהדברים מדברים בעד עצמם. הגברים, החקים החרדים, אין להם בעיה לעבוד עם נשים. זה לא תגיד שיש פה איזשהו טיעון של צניעות, של עירוב בנשים לגברים. הם עובדים עם נשים, נשים חילוניות, נשים שאינן עונות בהכרח על כל חוקי והלכות הצניעות, וודאי שלא תמיד יש להם כיסוי ראש ולא תמיד הן צנועות כמו נשים חרדיות אחרות. ואין להם שום בעיה לעבוד איתם, והם עובדים ומשתפים פעולה והכל בסדר. איזה טיעון הלכתי יכול באמת עדיין בימינו שהעולם החרדי של נשים חרדיות כבר יוצאות ומפרנסות ונמצאות כמעט בכל מקום, איזה טיעון הלכתי או אפילו תרבותי יכול לשרת את המצב הזה? אני לא יודעת, לא מצאתי אותו עדיין.
ובכל, באמת, זאת אומרת, כשאת מנערת טוב 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 את את הניירות של המסמכים של 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 התשובות שאגודת ישראל שלחה לבית המשפט, את לא מצליחה, לא נופל שם איזשהו טיעון שבאמת אפשר לשים אותו על השולחן ולומר, זה, עם זה נתמודד?
הם אומרים במפורש שיש כל מיני דעות בהלכה. והם אומרים שיש דעות שונות. הם אפילו לא מצטטים, לא מביאים איזה שהן מובאות מאוד מאוד ברורות. כי הדברים האלה באמת, כשדנים בהם וכשמנתחים אותם, מבינים את האמת, מבינים שההלכה לא אסרה על דבר כזה. שההלכה לא, בכלל לא, זה לא נושא בכלל. עכשיו, אם
אולי,
אנחנו מסתכלים גם,
אולי יאמרו לך, נכון, ההלכה הרשמית לא אומרת את הדברים האלה, אבל אין מה לעשות, אנחנו יודעים
שמנהג
ישראל דינו, ומנהג ישראל לאורך כל השנים היה שלמעט
פה אז משל, אני רוצה להצביע על מנהג, אני רוצה להצביע על מנהג הרבה יותר עתיק יומין, המנהג שבו גבר יהודי מפרנס את אשתו. והמנהג הזה התבטל באיזושהי צורה, ואני לא, ואף אחד לא מתבטל על זה. היום נשים הן מפרנסות, בהרבה מקרים מפרנסות את הבית, מפרנסות את הבעל שלהם, ולמרות שהוא חתם על כתובה שבה הוא מצהיר אחרת, עדיין המציאות הרווחת השתנתה, והשתנתה ממש בשנים האחרונות. זה לא, זה מסורת יהודית מאוד מאוד עתיקה, ששינו אותה בהתאם לצרכים של הדור, בהתאם למה שקורה בעולם. אני חושבת שהיום, במצב בו נשים, זה לא מדובר על חברה מסורתית במובן הזה שבו, שזו חברה של נשים עדיין במטבח ועדיין בגידול הילדים, והן באמת צריכות לעשות איזושהי קפיצה תרבותית מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לעמדה של הנהגה. מדובר על נשים שהן כבר נמצאות כמעט בכל ענף במשק, הן מנכליות, הן פרסומיות, עיתונאיות, כמעט בכל דבר, בכל מקום. למה? איזה סיבה יכולה להיות שאישה, אתה יודע מה, עזוב חברת כנסת, מה עם חברה במועצת עיר? איך זה יכול להיות שהיום אנחנו ב-2018 ואין ולו אישה חרדית אחת שמכהנת כחברה במועצת עיר, שב-2013 כל כך הרבה נשים ניסו לעשות את הדבר הזה וחטפו איומים ופשקבילים וחרמות ונידויים ולא הצליחו.
ומה את אומרת, אסי, לאנשים שאומרים לך, עזבי, בסדר, ההלכה והמנהג, בסדר, ניצחת אותנו, אבל בשאלה, איך אנחנו רוצים לעצב את המפלגה שלנו? זכותנו, אנחנו לא טענו שאנחנו חותרים נגד אופייה היהודי של המדינה, או דברים כאלה שמובילים באמת לבגץ כדי לפסול מפלגות. אנחנו רוצים להקים מפלגה שהיא על טהרת הגברים. מה תעשי?
אם זו הייתה מפלגה שמצהירה מראש איזו מפלגת גברים, אז יכול להיות שהיה פה טיעון, אבל זו לא מפלגת גברים. זו מפלגה שמצביעים לאנשים וגברים, והיא לא מצהירה על עצמה כמפלגת גברים, אלא כמפלגה שהיא מיועדת לכולם, זאת אומרת, לפחות לכל המגזר החרדי. עכשיו, במגזר החרדי מה לעשות? יש 50% נשים, ו-50% הזה אין לו שום ביטוי לקול שלו, לצרכים שלו, בתוך מוקדי קבלת ההחלטות. אנחנו בעצמנו, בארגון
נבחרות, ובכל זאת אין מצביעות במשך
20 שנה? יזמנו, אני רוצה להגיד לך שיזמנו דיונים בהמון נושאים שקשורים לעניינים חברתיים חרדיים, בעיקר סביב נשים, בריאות, רווחה, השכלה. היינו בדיונים כאלה בכנסת, הח"כים החרדים לא הופיעו, לא הגיעו. למה? זה לא אמא או סבתא או אחות או אישה או בת שלהם? למה הם לא מגיעים בדברים האלה? זאת אומרת, התפיסה הזאת שבה אנחנו חושבים שגברים ממילא מייצגים את צורכם של נשים היא לא נכונה, לא בגלל שהם רעים, לא בגלל שהם לא בסדר, הם יכולים להיות חרוצים מאוד בהמון עניינים, אבל הם פשוט לא רואים צרכים בוערים מאוד שאפילו הם בגדר פיקוח נפש שנמצאים בשטח. אז על זה אנחנו מדברות.
והעובדה שבמשך עשרות שנים, אין מה לעשות, אוכלוסיית הנשים החרדיות הצביעה בהמוניה לאגודת ישראל. העובדה הזאת לא אמורה...
שים לב שלא... זה באמת מטריד, אבל שים לב שמשהו גם קורה. זאת אומרת, הריבוי הטבעי לא בא לידי ביטוי בתוצאות בקלפי. זאת אומרת, יש עדיין ציבור מאוד מאוד גדול, שאנחנו אפילו לא יודעים כמה הוא, שאומר לא למפלגות האלה, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. יש המון חרדים, חרדים עובדים, או חרדים סטודנטים, או כל החרדים שהם עדיין מגדירים את עצמם כחרדים, אבל הצרכים שלהם שהשתנו מאז שנות ה-80, לא באים לידי ביטוי בפוליטיקה שקיימת היום. למשל, היה פה, אני גר בפתח תקווה, היה ניסיון של כמה פעילות חרדיות להקים בית ספר ממלכתי חרדי. לא בגלל שהן רוצות לשנות סדרי עולם, אלא בגלל שבבתי הספר החרדים לא מקבלים את הילדות שלהם, כל מיני סיבות. עכשיו, זה יכול בגלל שהן ספרדים, זה יכול בגלל שהפאה שלהם לא תואמת את מה שהפאה של האמא לא נראית בדיוק כמו שהמנהלת רוצה, כל מיני סיבות. אבל יש ילדה בת 6 שאין לה בית ספר. עכשיו, כל הניסיונות לקדם מהלך של הקמה של בתי ספר כאלה, הוא נתקל בחסימה של הנציגות החרדית, גם המקומית, אמרתי. עכשיו, הם עוסקים בצורכי ציבור באמונה, הח"כים החרדים, והם עושים המון המון דברים מעולים וטובים, ואין פרלמנטרים טובים. אבל הם לא מייצגים, ודאי לא נשים, וודאי לא חרדים שהצרכים שלהם התפתחו והשתנו ביחד עם ההשתנות של החברה החרדית בשנים האחרונות. ועל זה אני מדברת.
לפני סיום אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית שלך ושל ראשי התנועה שלך, ראשות התנועה שלך, עד כמה אתם משלמות מחיר ברחוב, בבית, באווירה, בסביבה הטבעית שאתם נמצאות בהן?
המחיר הוא מאוד קשה והוא מאוד גבוה, כי באופן אוטומטי, זאת אומרת, זה ממש על אוטומט עובד, כשאישה חרדית, או אפילו אני רואה את זה גם אישה, נשים דתיות, שמתחילות לדבר על זכויות של נשים, על קול של נשים, על ייצוג, כל הדברים האלה שנתפסים בתוך ההגדרה של המילה הגסה הזאת, פמיניזם, מיד מוקיעים אותם, מיד אומרים שהם לא חרדיות, שהם לא בסדר, שהם אפילו דברים גרועים יותר ששמעתי. אז במובן הזה זה מאוד מאוד קשה. לכן המלחמה שלנו היא, אגב, אנחנו לא רק בבגץ או במקומות כאלה, אנחנו מאמינים, אנחנו בהחלט פועלות בתוך הקהילה החרדית, גם כדי להצמיח מנהיגות. אנחנו סיימנו עכשיו תוכנית מנהיגות שהפעלנו ביחד עם ויצו, שהכשירה נשים חרדיות לפעילות פוליטית חברתית. ובהחלט בזמני שלום, שהם לא בחירות, שזה לא בגץ, שזה לא דברים מהסוג הזה, אנחנו בהחלט פועלות בשביל ליצור מודעות ובשביל ליצור הנהגה של נשים, כדי שיבואו וישנו ויביאו את התפיסות עולם שלהם ואת המצוקות שלהם, יביאו אותם לגיבוש מדיניות וחוקים ודברים שיכולים להטיב עם הסביבה שלהם. אבל בהחלט המחירים הם קשים, והרבה נשים ואנשים ש... יכולים להגיד לי בכל מיני צורות שהם מסכימים ושהם תומכים, הם לא יכולים להביע את הדעה הזאת בכל, כי זה יכול, הם פוחדים מהמחירים ואני מבינה את זה. ולכן מאוד מאוד קשה לנהל את המאבק הזה. אני מאוד מקווה שבגץ יבין, אני לא מחכה לבגץ שיעשה פה איזשהו נס, זה לא מה שיגרום למציאות להשתנות, אבל המהפכה כבר קורית בשטח. אם בג"ץ רוצה להצטרף אליה או לא, אנחנו מחר נלך.
אבל להערכתך, בעצם, אם את אומרת שהתשובות שבג"ץ קיבל, הן באמת נבובות, ואין בהן באמת איזה עומק שאפשר לדון בו, לכאורה זה משרת אתכן. זאת אומרת, סביר להניח ששופטי בג"ץ יגידו, אין מה לעשות, החוק לא...
כן, אני לפעמים, אני באמת חשבתי לעצמי, יכול להיות שהם בכוונה נותנים תשובות כאלה, כדי שבג"ץ יכפה עליהם לסיים, ואז הם יוכלו להאשים את בג"ץ, ולהגיד שזה בג"ץ שתמיד, אני לא יודעת, באמת זה מאוד מאוד רדוד מה שנתקלתי בו, וזה מאוד לא היה סביר בעיניי שמפלגה תענה בצורה כזאת, אבל תשמע, אני לא יכולה לדעת, אני לא יודעת מה החליטו השופטים. אגב, מחר זה בהרכב מורחב, שבדצמבר הייתה אמורה איכשהו להיות הכרעה, והם ביקשו להרחיב את ההרכב, כי הסוגיה היא באמת סוגיה קשה ומהותית להמון עניינים אחרים, ותהיינה לה השלכות. למרות שזה רק שינוי בתקנון, אבל אני מאוד מקווה שבג"ץ יקבל החלטה היסטורית.
אני מקווה שזאת השאלה האחרונה, בכל זאת עוד שאלה קטנה. האם את לא חוששת שבמידה ובג"ץ אומר, כן, הסעיף הזה לא חוקי, אגודת ישראל תצטרך לשנות, ולא משנה כרגע אם באמת יום למחרת תהיה איזושהי מועמדת או לא תהיה מועמדת להתמודד על מקום ברשימה, הדבר הזה יגרום לגעש ברחוב החרדי שיודע לנהל מאבקים, לסתום כבישים, לצאת ולחרף את נפשו על באמת מאבקים שהציבור הרחב לא כל כך מבין למה צריך להתנהל בצורה כזאת. את לא חוששת שהדבר הזה יביא לקרע מאוד מאוד גדול בחברה החרדית?
אני חושבת שהציבור החרדי מפגין בדרך כלל על דברים שהם יותר בליבת ההלכה והיהדות, שזה כמו שבת ודברים מהסוג הזה. זה לא מדובר, בעיניי זה לא אותו דבר. בעיניי זה קצת דומה לזה שבגץ כפה ליצמן להיות שר בריאות ולא להיות יותר סגן. והוא קיבל איכשהו את הפסק הזה, ואיכשהו, גם שם הייתה תיאולוגיה מאוד מאוד רחבה, למה אנחנו לא יכולים להיות בממשלה ויכולים להיות רק סגנים, וזה חלק מכל התפיסה החרדית של ממשלת המינים וכנסת המינים וכל הדברים האלה. וברגע שבג"ץ החליט שליצמן צריך להיות שר, אז פתאום הכל נעלם. אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה משהו ברמה הזאת. אני חושבת שזה לא... שלמרות שזה נראה באמת כאילו מאוד מאוד פורץ דרך שפתאום נשים יישבו באגודת ישראל או בזה, זה עניין של באמת עוד כמה שנים, עוד קצת התבשלות, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד איך זה יכול להיות. כמו שפעם לא נתנו זכות בחירה לנשים, אנחנו מסתכלים אחורה וחושבים מה הם חשבו לעצמם. אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה ברמה הזאת, ויכול להיות שזה יהיה קצת קשה, ויכול להיות שידרשו עוד שנים כדי לעשות את זה, כדי שזה יקרה בפועל, אבל אני יודעת, אני שומעת את השטח ואני יודעת שזה הולך לשם. איך זה יקרה, בשיתוף פעולה של מי, בעזרה של מי, זה כבר באמת בידי שמיים.
אסתי שושן, יש סיכוי שתרצי לראות בעתיד את המילים חברת כנסת לפני השם שלך?
שאלה טובה, אני כרגע עוסקת...
עסוקה מדי.
זאת אומרת, זה לא מה... אני עסוקה בשביל זה, ואני עסוקה באומנות, שזה בכלל משהו אחר, אבל... אפשר לדעת.
מייסדת ומנכלית משותפת נבחרות, גם מייסדת מעורבות. תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו נעקוב.
תודה רבה.
יום טוב.
כל טוב.
הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה נגד ראש עיריית רמת גן. מנגד ממליצה המשטרה להעמיד לדין את סגן ראש עיריית ירושלים מאיר תורג'מן. ונראה שהזירה המוניציפלית ככה גועשת לקראת הבחירות שבפתח. ואנחנו רוצים לתהות איך מתמודדת המערכת המשפטית והאכיפתית עם חשש לחיסול החשבונות, להפללה של מועמדים שלא בדיוק לצורך. ועוד תופעות שליליות שראינו כבר בעבר לקראת הבחירות שמתקרבות. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין ארז אבואב, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
מומחה בתחום הצווארון הלבן וגם מי שמייצג נבחרי ציבור. ואתה אומר, הגיע הזמן שהפרקליטות תפעל לקבלת החלטות ביחס לנבחרי הציבור והמועמדים ברשויות המקומיות.
נכון, זה לא שהיא לא מקבלת החלטות. זה לא שהיא לא מקבלת החלטות, היא מקבלת החלטות, אבל לוקח לה המון 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 זמן, לעתים יותר מדי זמן, והאנשים האלה שהם נבחרי ציבור, הם ממתינים עם עננה מעליהם, וזה גורם לא רק לפגיעה בהם, הם עוד יסבלו כמו כל חשוד אחר יכולים ככה להמתין ולהמתין. הבעיה היא שיש פה השלכה ציבורית לחקירה שכזאת של נבחר ציבור, יש השפעה על כל מיני אינטרסים אלקטוריאליים, ולכן החשש שמגישים תלונה בתקופה שהיא סמוכה לתקופת הבחירות, החשש שמשתמשים במשטרה ככלי לניגוח פוליטי. אנחנו קוראים לפרקליטות לבוא ולחקור את זה בצורה מהירה, זה לא שאל תחקרו, תחקרו בצורה מהירה ותקבלו החלטה, כדי שזה לא יפגע בציבור,
כן, אבל...
שלא יקדם אינטרסים אחרים. שלא קשורים לחקירה.
אבל אתה יודע, בתור איש שנמצא במערכת, שכדי להגיע לעומק העניין, אנחנו צריכים לחקור רציני. והדברים לפעמים מאוד מאוד מורכבים. יש כל מיני חברות קש ומועמדי קש ואינטרסים והעברת כספים, או טובות הנאה, או דברים דומים, וכל מיני קבלנים, וכל מיני רמזים, וקריצות עין ועלמות עין.
זה נכון, אבל שהמשטרה רוצה, ואנחנו רואים את זה, שהמשטרה רוצה, היא גם יודעת לחקור את זה מהר. אף אחד לא אמר, אל תחקרו, ואף אחד לא אמר, תעשו קיצורי דרך, ותעגלו פינות, ותסגרו עין. תחקרו, החקירות בתיקים האלה כבר הסתיימו. הם שוכבים בפרקליטות לקבלת החלטה. זה לא שעדיין חוקרים ויש עדים, זה לא כמו פרשת ראש הממשלה שכרגע, שעדיין חוקרים. התיקים האלה הסתיימו, סיימו לחקור אותם. ממתינים לקבלת החלטה, לשימוע, תעשו את זה מהר, למה צריך להיות לאט?
עכשיו, מה לגבי? זאת אומרת, אז בוא נלך רגע לשלב שלפני. אז גם שלב החקירה הוא שלב שכן לוקח זמן. אתה אומר, בוא נאמר ככה, אני מבין את הדרישה שלך כאשר החקירה הסתיימה, התיק נמצא במגירה ומחכה, בואו נזרז את העניין. אבל בזמן שאנחנו מדברים על חקירה שנמצאת בשלבים עדיין, מה עושים?
זה אין לך מה לעשות. אתה לא יכול... לחתוך להם את, סליחה לביטוי, לחתוך להם את הידיים, תורך הידיים. צריכים לחקור? צריכים לחקור. אבל בואו, אנחנו מכירים את העולם הזה, כמה אפשר לחקור? את העד ההוא ואת העד ההוא, בסדר, אם צריך לנסוע לחול, אנחנו מבינים, יחיקור דין וזה, אבל 3 שנים לחקור, קח את המקרה לדוגמה של גל הירש. 3 שנים חקרו את עד שקיבלו את ההחלטה. זה לא ששלוש שנים חקרו וחקרו וחקרו. חוקרים את זה, גם שאנחנו רואים שרוצים להגיש כתב אישום, מהר, 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 יודעים לסיים את החקירה עד 30 יום.
אתה אומר את שלב החקירה, בסדר, אני לא רוצה לגוע בו, אבל משלב החקירה והלאה, בואו נזרז את העניין, ונתמקד בנושא הזה של מועמדים לרשויות מקומיות, כי לדבר הזה יש השלכות.
נכון, יש גם נהלים לעניין הזה, יש נוהל של היועץ המשפטי לממשלה. שתיק ישכב במרכאות בפרקליטות לא יותר משנה וחצי, שנתיים, אז יקבלו החלטה גג, לא עומדים בזה. לא עומדים בזה.
וזה למה?
אז כשמדובר בפרט, בגלל עומס. כשמדובר באדם שהוא אדם פרטי, מה שנקרא, אז אפשר להבין, הוא גם לא רוצה, הוא רוצה שיקבלו בשקט, הוא לא רוצה להסיק להם. אבל כשמדובר באדם שההחלטה פה יש לה אינטרסים ציבוריים, פוליטיים, עצם הגשת התלונה בסמוך לתקופת הבחירות, היא מעלה איזשהו ספק מסוים, מדליקה מנורת הזרה, תתייחסו למנורה הזאת, תבדקו את זה, אל תגרמו, אל תשחפו את זה, עכשיו אנחנו, עוד, באוקטובר יש בחירות, אתה יודע כמה תיקים פתוחים של מתמודדים עדיין יש? לא קיבלו החלטה.
אז בעצם אתה אומר לנו, בואו ננסה למרקד, אתה אומר, יש נו, לחץ אובייקטיבי על המערכת, ואני מבין את זה. אבל מכיוון שיש גם תיקים פרטיים וגם תיקים של אנשי ציבור, אז בואו נעשה איזשהו שיעדוף וזירוז לנושאים של, לתיקי אנשי הציבור, נחכה עם האנשים הפרטיים, קודם כל נסגור את הפינה הזאת.
אני לא יודע אם לעשות שיעדוף, זה המילה הנכונה, אני אומר, לא סתם קבעו הנחיות, גם לעניין נבחרי ציבור וגם לאדם הפרטי. בואו נעמוד בהנחיות, בואו נעשה את העבודה שלנו כמו שצריך. זה מה שאני אומר.
אבל גם אתה אומר בעיה אובייקטיבית לגמרי, אתה אומר יש עומס. זה לא שיש שם אנשים רעים, יש פשוט עומס על הכתפיים שלהם.
חס וחלילה, אין שם אנשים רעים. יש שם אנשים שלפעמים צריכים לעבוד קצת יותר בחריצות, או לקדם זה. תראה, יש מקרים. ואני לא אגיד לך עכשיו שמות, שיש חשדות מסוימות שזה לא בכדי מתעכב. כלומר, יש פה איזשהו ניסיון לסיכול. הדברים האלה אני לא אומר, הם נאמרו כבר בעבר לא פעם ולא פעמיים, שההמתנה והחקירה הארוכה ומשך הזמן נועד לסיכול או לטרפד איזשהו מינוי פוליטי. כך אומרים על המקרה של גל הירש, 3 שנים, אחרי שהוא נבחר להיות מפכ"ל. רק אז צץ לו החשד. 3 שנים. 3 שנים חיכו. אז יש אומרים שזה תרפוד לטרפד את מינויו כמפכ"ל, ויש שיגידו שזה עומס. אנחנו צריכים בחקירות של אנשים מסוג זה להיות עם, להיזהר 7 שנים, מה שנקרא, ולעשות את העבודה במרץ. זה מה שצריך לעשות.
טוב, אתה אומר, מה שחשוב זה שישנם הנחיות, ישנם נהלים, צריך פשוט לעמוד בהם, לא צריך להמציא שום גלגל.
לחלוטין.
עורך הדין ארז אבואב, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
ביישוב עץ אפרים שבשומרון יתקיים היום ערב מיוחד, שתכליתו היא מציאת תרומת כליה, עבור רוחל לוי, בת ה-67, שמצב כליותיה חמור מאוד. שלום לך.
שלום וברכה.
לפני שאני אשאל אותך, מה זה אומר מצב כליות חמור מאוד, איך נוצר בכלל הקשר עם, עם אנשי מונשות השומרון?
נכון, יושבת ראש מועדון הגיל השלישי של אזרחים ותיקים בעץ אפרים שמעה את הסיפור שלי והחליטה שהיא מאמצת אותי ויעזרו לי למצוא תורם. האמת היא שהיו לי כבר 2 תורמים, אבל הם פשוט נפסלו. אחד ממש בסוף נפסל ואחד די בהתחלה, ומה שקורה גם בני המשפחה שלי לא מתאימים לתרומה בכלל, אז גם הם פסולים, אז ככה שאני חייבת למצוא מישהו אחר. אז ניסיתי לבד.
עכשיו זהו, ספרי לנו קצת על עצמך, זאת אומרת, מה זה אומר? ממתי מצב כליות אצלך התחיל להידרדר? ומה זה אומר?
אני אספר לך בכלל באופן כללי, אני ילידת הארץ, ההורים שלי עלו מבולגריה ב-48 עם ילד קטן בן 3. כשפרצה מלחמת יום כיפור אחי נהרג במלחמה, הייתי אז בת 22, ואני הייתי בבית, לא רציתי לצאת מהבית, זאת אומרת להיות איתם, הרגשתי שאני חייבת לשמור אותם כל הזמן, לשמור עליהם. והתחתנתי בגיל יחסית יותר מאוחר, נולדו לי 2 ילדים, יש לי בעל שקוראים לו יוני, ושני ילדים מדובדנית, והכל היה בסדר, אני טיפלתי בהורים שלי, ממש כל החיים שלי, אפשר להגיד. ממתי שאני זוכרת את עצמי, הייתי צמודה אליהם כל הזמן. איך שהם נפטרו, התחילו הבעיות שלי. לאט לאט, זה התחיל בהדרגה, זה לא הגיע בבום. זה התחיל בבדיקות שגרתיות, שפתאום מתו לי חלבון בשתן, ואחר כך המצב לאט לאט, הכליות היו בסדר, תפקדו בהתחלה. אחר כך לאט 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 הם נפגעו. ויש לי ספיקת כליות ממש. ואז נאלצתי להתחיל דיאליזות, מה שלא רציתי לעשות, אבל לא הייתה לי ברירה. והתחלתי לעשות דיאליזה, ואיך שהתחלתי לעשות את הדיאליזה, נולדה לי נכדה ראשונה, שהיא ממש עזרה לי להתגבר על נקרא לזה משבר, אני לא יודעת אפילו, כי עד היום אני לא מעכלת בכלל שאני נמצא במצב הזה. אני שהייתי פעילה כל הזמן, ורצתי וטיפלתי ועשיתי, פתאום עכשיו אין לי כוח, אני אפילו לא יודעת לפעמים להסביר את החולשה שאני מרגישה, כי ככה כשמסתכלים עליי, לא רואים כלום, אין כאבים, אין שום דבר, אבל ישנה איזושהי חולשה שאני אפילו למשל לטטא, אני בכדי לטטא את הסלון שלי, אני צריכה 4 פעמים לנוח. וזה פשוט אי אפשר לתאר את, מה, את, את, את הרגשה שמרגישים. וזהו,
לפני כמה זמן, לפני כמה זמן זה התחיל?
זה התחיל ב-2011, אחרי שההורים שלי נפטרו שניהם, זה התחיל, וזה לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, הירידה של תפקוד הכליות קרה, עד שהוא הגיע לתפקוד ממש נמוך של 4%, וכבר חייבים דיאליזה, לא הייתה ברירה, ממש לא הייתה ברירה.
4%?
כן, שתי הכליות יחד, זה כלום.
זה ממש כלום, זה דבר שהוא בלתי אפשרי בכלל.
נכון, נכון.
מה רמת ההיסטריה של המערכת הרפואית למצוא לך תורם או תורמת?
לא, הם לא, יש הרבה אנשים כמוני, אני לא היחידה, הם לא לוקחים חלק בלמצוא תורם. תראה, ישנם עמותות שאני רשומה, אבל אתה יודע, זה הכל עניין של זמן, וגם יש עדיפות לצעירים. אין מה לעשות. ישנם גם בחורים צעירים, בחורות צעירות, שהם גם זקוקים לתרומה, והעמותות האלה קודם כל מטפלים בהם, ואחר כך באנו שאנחנו כבר יותר מבוגרים, למרות שאנחנו לא נראים בגילנו. אין מה לעשות. אז אני חייבת לבד לחפש לי, למצוא דרכים, וכמו שאמרתי קודם, שמע את הסיפור שלי, יושבת ראש עמותת האזרחים הוותיקים, והיא אמרה שהיא חייבת לעזור לי, חייבת לעזור לי, והיום זה הערב הראשון שאנחנו מתחילים לעשות, ערב התרמה, זה ערב התרמה, ערב מודעות,
אצלם. מה יהיה שם? את תבואי וצפרי את הסיפור שלך, או שיהיו דברים אחרים?
אני אבוא, יהיה תורם שתרם כליה, הוא יספר, יהיה אדם שקיבל כליה, והוא יספר גם את התהליך, ושאנשים ישמעו שזה לא כל כך נורא, אפשר לחיות עם כליה אחת, ולתפקד עם כליה אחת, אבל אתה יודע, זה הכל, זה צריך לבוא מבפנים, ואתה לא יכול להכריח אנשים.
כן.
זה צריך להיות מבפנים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא ככה, אני אנסה לנסח אותה ככה בעדינות, אבל האם בעצם את מבקשת על חייך? זה, אין פה, נכון. אין פה אפשרות להגדיר את זה בצורה אחרת. ואני נכון. שואל, האם מעמד כזה של בקשה על חייך הוא קל יחסית או קשה? הוא, זאת אומרת, או שהוא קשה, קשה רגשית וקשה לעמוד בפני ציבור ולספר על מצב קשה, או שאולי הוא קל כי פשוט אין ברירה אחרת?
אין ברירה אחרת, בדיוק. אתה יודע, עד שהגעתי למצב הזה, אנשים שקרובים אליי אפילו לא ידעו שהמצב שלי הוא כל כך נורא, שהולך ולהיות כל כך נורא. אף אחד לא ידע בכלל שאני חולה בספיקת כליות, כי אני טיפוס, אני קודם כל לא אוהבת להתבכיין בכלל, אני אוהבת לעשות הכל לקוחות עצמי ולא לבקש טובות, אבל אתה מגיע למצב ש... שכבר אתה נחשף, אין ברירה, אין ברירה אחרת. היו מלא אנשים בתדהמה ממש, כשהם שמעו, הם לא האמינו, התחלתי לקבל טלפונים מכל מיני אנשים, כשהבת שלי פרסמה את זה גם בפייסבוק, אנשים שבכלל, אתה יודע, שמכירים אותי, שרואים אותי כל יום, ובכלל לא תיארו לעצמם שאני נמצאת במצב לא טוב, נקרא לזה.
והאירוע הזה הולך להיות היום בערב, שעה 8 בערב, בבמבי בר.
היום בשעה 8, בבמבי בר, ביישוב עץ אפרים, ואני אשמח לראות כמה שיותר אנשים שיגיעו, זה יעשה טוב לי וטוב גם לאחרים. אני ממש, ממש אשמח.
וזאת בעצם, כמו שאמרתי, כן. ראיית פתיחה לסדרה של אירועים, עד שימצא או תימצא התורם
נכון.
או התורמת לטובת העניין.
נכון.
אנחנו נאחל לך שזה יקרה כבר הערב, ולא תצטרכי עוד הרבה אירועים שכאלה.
הלוואי, אמן, אמן, אמן. אני רוצה גם בהזדמנות זו להודות לכל מי שלקח חלק בהרמת האירוע הזה, כי באמת... תודה רבה מכל הלב, אני ממש מתרגשת.
בין השאר גם מועצת שומרון וגורמים נוספים.
לכולם, לכולם, ממש לכולם. ממש כל כך הרבה אנשים טובים אתה פוגש באמצע הדרך, שבאמת אני רוצה להודות ממש ממש לכולם. ממש ממש לכולם, מכל הלב שלי.
נאחל לך אוכל הצלחה ורפואה שלמה, בריאות איתנה. וכל טוב, בשורות טובות. תודה לך.
תודה, אמן, אמן, אמן. תודה רבה. ביי ביי.
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרועי גליק, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
תושב כוכב השחר, תלמיד תיכון, בן 15, יש לנו קצת ככה רעשי רקע שאנחנו נצטרך להתגבר עליהם במהלך השיחה הזאת, ואיתך אנחנו רוצים לספר על יוזמה חביבה מאוד, שהגית, יזמת ואתה מפעיל, הרעיון הוא, אם הבנתי נכון ותקן אותי אם אני טועה, התגייסות של בני נוער להשלמת מנייני תפילה בבתי כנסת נקרא לזה ככה שהאוכלוסייה שלהם מבוגרת או מדלדלת.
כן, בדיוק זה הרעיון, לנצל את זה שיש ביום חמישי בערב הרבה נערים בירושלים, ופשוט לשלח אותם בבתי הכנסת, וככה זה יוצר אחדות, חיבור בין המשלימים האלה שמשלימים אותם.
אז עוד אנחנו מדברים דווקא על תפילת ערבית של יום חמישי?
בהתחלה כן. שאני, אולי מנחה, אולי ערבית, כי ככל הנראה זה הזמן הכי נוח. כנראה, לא יודע, חמישי בבוקר אנשים עוד בתיכונים או בישיבות, אז פחות...
לא, אולי תקופת החופש הייתה יכולה להיות מנוצלת, אבל בוא תאמר לי בכלל, איך נולד הרעיון הזה?
זה רעיון בכלל שאחותי, רצינו שזה יהיה... פרויקט שבני נוער הולכים ויוצרים קשר עם קבצנים, עם שואלים או עם מוכרי חנויות, כאילו אנשים שלא כל כך מדברים איתם, אז יוצרים איתם קשר, בסופו של דבר...
לא הבנתי, לא הבנתי, שנייה, הרעיון הראשוני היה שנערים ייצרו קשר עם מי? עם קבצנים?
לא עם קבצנים, עם מוכרי חנויות, או משהו כזה.
אוקיי.
כאילו ייצרו איתם קשר ו... כי זה אנשים שלא כל כך מדברים איתם, באים, קונים אצלם, אבל לא, זה היה הרעיון המקורי. אבל יכול להיות שזה, שנתקדם עם זה בסופו של דבר, אבל עכשיו אנחנו מתחילים עם, בסופו של דבר עברנו לפרויקט של בתי הכנסת, וזהו, אנחנו מקווים שזה יעבוד.
אתם כבר התחלתם עם זה, או שאתם רק ככה בחיתולים, מה שנקרא?
לא, אנחנו בשלבים די מתקדמים, אבל עדיין לא התחלנו. יש כבר שני בתי כנסת שפנו אלינו, עוד כמה אנשים, אנחנו... מקווה שבשבועות הקרובים נתקדם עם זה כמה שיותר.
זאת אומרת, הכוונה היא עוד מעט להתחיל קודם כל להתארגן שתהיה איזושהי רשת של בני נוער ורשת של בתי כנסת שמבקשים את העניין הזה ואז ליצור את השידוך. אנחנו מדברים דווקא על ירושלים?
כרגע כן, בגלל שגם אני וגם אסל שמפעיליתי את הפרויקט, אז אנחנו לומדים בבני בנימין, אז בבית אל, אז זה יותר קרוב לנו, אז זה מה שנוכל חברים שלנו ואנחנו נעזור. אבל כבר פנו אלינו מראשון לציון ומתל אביב, אז אנחנו מקווים שזה יתפתח, וכמובן אם יהיו מתנדבים ממקומות אחרים, אז נחבר אותם לאותם מקומות שפנו אלינו כבר.
זה בהחלט נשמע רעיון שיכול לתפוס בכל הארץ, ככה תתכונן לזה שזה הולך להעסיק אותך וגם במשך שנת הלימודים הבאה. אבל בוא תאמר לי, מה החזון שלך? מה היית רוצה לראות בסופו של דבר? ידברו, יגיעו, יתפללו ביחד, ישלימו מניין, ומה יקרה?
בעצם גם נציין בנוסף, עוד שנייה אני אענה, אבל בכללי הם אמורים, אם הם ירצו, אז גם יהיו חברותות של האנשים שמשלימים מהם עם האנשים ש... כאילו עם אותם נערים. אז בכללי אני הייתי רוצה לראות חיבור בין אנשים, שבכללי אולי הוא במיישוב, הוא במאיר, הוא בגיל כזה, הוא בגיל אחר, אבל לחבר, וככה החזון בסופו של דבר זה לאחד את עם ישראל. נראה אם זה יצא מזה או מדברים אחרים, אבל בעזרת השם זה הרעיון.
עכשיו, אתם מנסים לכוון את עצמכם דווקא לבתי כנסת שפחות מגיעים אליהם מתפללים, שלפעמים מתקשים באיסוף מניין, או שזה לא משנה? גם בית כנסת שיש לו מניין, פשוט לצרף את בני הנוער.
לדעתי נעשה את זה בשני שלבים. השלב הראשון, בתי כנסת יש להם מניין, אז יסתדרו כי יש להם מניין, ובתי כנסת שאין להם יושלמו על ידי בני הנוער. בשלב השני, אם יהיו כבר הרבה בני נוער, אז זה יהיה כאילו כביכול עודף, אז כבר נוכל לשפח בני נוער לבתי כנסת טכניים, ואז זה גם, זה ימשיך את החיבור, כן. נראה, יכול להיות שזה וזה משהו גדול בסוף, אני מקווה.
איך עד עכשיו ההיענות מבחינת בני הנוער?
מה אתה אומר?
איך ההיענות של החבר'ה?
כרגע כשדיברתי על זה בסוף שנה שעברה עם חברים שלי, וזה היה נשמע שאנשים ירצו, זה היה נשמע שזורמים. אני מקווה שזה ימשיך ככה, זה מה שאני, כרגע זה נראה שאנשים זורמים, אני מקווה שזה ימשיך ככה.
כרגע יש לך כבר קבוצה? יש לך איזשהו גרעין ראשוני?
אני עדיין לא הודכנתי מאשר, כי פשוט הוא עם הוואטסאפ, אז אני מניח שיש, אני לא יודע בדיוק.
הבנתי. תאמר לי, קודם כל זה יפה, אבל איך עושים את זה טכנית?
מה?
איך יוצרים איתכם קשר, גם בתי הכנסת, גם בני הנוער?
אז כן, גם בתי הכנסת, גם בני הנוער יכולים להתקשר אליי, זה בלי וואטסאפ, המספר הוא 058-799-5857. מייל roeiglik@gmail.com. ואם רוצים וואטסאפ, אז אצל אשר חבר שלי, אשר כהן.
רק שנביר, אתה מזכיר את השם אשר, אז פשוט שנביר, אשר כהן הוא פשוט שותף שלך לרעיון הזה, ואיתו אתם...
כן, לרעיון ולהקמה.
כן, אז אפשר לפנות אליו, איך?
המספר שלו 058-441-6442. 058-441-6442.
6442. אוקיי, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. יש לי תחושה שהדבר הזה בהחלט יכול לתפוס ולמצוא את עצמו בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. רעיון בהחלט מבורך, מעניין, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. כל טוב. עד כאן יומן לפישה, תודות לאורחי היומן הזה. לשר התיירות, השר יריב לוין. סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן. לרועי גליק. לעורך הדין ארז אבואב. לאסתי שושן. לרוחה ללוי. לכם על ההאזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע.